בעזרת השם, נתחיל עכשיו קצת לשנה את נעשה חריגה מסוימת ונלמד שולחן ערוך ומקוצר ללכות גידושין ונישואין כרך זן כשמו כן הוא כרך זן שבע ברכות כל שבעה שבע ברכות שבעה ימים ברוך השם שזכינו שהספר הזה יצא לאור ממש היינו מגששים באפלה השם זיכה את הדור שלנו שבו מורי לקח על עצמו את העול הזה וברר את המנהגים של יהדות תימן מבחינת ההלכה, מבחינת המקורות, מבחינת כל שינויי השיטות והעניינים והכל כפי דעת תורה להנציח את זה לדורות אנחנו עכשיו באים לשולחן ערוך רק לבוא ולאכול ממש זה חסד עצום הקדוש ברוך הוא עשה איתנו שזכינו שהשם נתן לבוא מורי את הכוח לצאת ולפעול ולהוציא את הספר הזה, ממש אור גדול. אם זה לא היה, היינו היום כמעט חס ושלום כמו בלי מסורת, כמו גרים היינו חס ושלום. ברוך השם, יש לנו דרך סלולה והכל על פי קדושה והטהרה, הכל לפי ברוח תורה, ברוח של טהרה, זכות עצומה. נתחיל לפי הסדר. לקוט קידושין ונישואין. כולל ענייני שבות ההתחלו, ערב החופו, עדי הקידושים, גניון סעודו, גריית הכתובו ומסירותו, זכר לחרבו, יהוד החתן והכלו. סעיף א', הקידושים הם במספר עשה מן התורה, שנאמר כי ייקח איש אישו, אין אישו מתקדשת אלו לרצונו. ואסמכתו לדבר, ממה שנאמר דבר בין הסלוחות, הטוב בעיניהם, תהיינו לנשים. העניין הזה של מצוות הקידושין, יש בזה מחלוקת ראשונים, האם זה מצוות עשה מן התורה, או שמן התורה אין מצווה. ראינו, בכל העלמה, יש מצוות פרורו. יש מצווה מן התורה על האדם, לפרוט ולרבות, להביא בנים לעולם. אם יש לאישה את המצווה של פרו ורבו, לא תאו ברעה, פרו ורבו ודאי שאין לה, תוספות כותבים שיש עליה חיוב מדין, לא תאו ברעה לשבת יצרה, אבל הרבה ראשונים לא מסכימים לזה. החידה מעריך בזה לפי מה שאני זוכר, ולפי דעת הרבה פוסקים זה לא ככה. אבל בכל אופן, לגבי האיש, יש עליו מצווה של פרו ורבו ולא תאו ברעה. האם מצוות הקידושין לקדש אישה בטבעת, לקדש אישה בכסף, האם זה מצוות עשה מן התורה מלבד המצווה של פרו ורבו? במחלוקת ראשונים, הראש כותב שמן התורה אין מצווה לאדם לקדש אישה. המצווה היא לפרוט ולרבות. אדם יכול לקיים את המצווה גם בלי קידושין. אדם ייקח תילגש, לא ניכנס עכשיו אם זה מותר או אסור בזמן הזה, אבל אדם יכול לקחת תילגש ולהביא בנים דרכה, גם בלי שהוא מקדש אותה. וגם בזה הוא קיים מצוות פרו ורבו. הוא לא חייב לקדש את האישה, ככה זה שיטת הראש. הרמב״ם סובר שזה מצוות עשה. דהיינו הם חולקים כשהתורה אומרת כי ייקח איש אישו, האם הכוונה זה מצווה? או אם אדם לוקח אישה, אז כך וכך. לא שיש מצווה מן התורה. הרמב״ם סובר שזה מצוות עשה, וככה חכמי תימן קבעו הלכה בתקלי, עד מעריץ, שהעתיק את זה גם כן את הנוסח שלפניו, שהקידוש הזה, שאדם מקדש את האישה, זה מצוות עשה. אמנם עיקר המצווה ותכליתה זה בשביל ההמשך, בשביל כדי שיגיעו אחר כך לחופה, להביא ילדים וכו', זה התכלית. אבל עצם לקדש אישה זה מצוות עשה, ולכן גם מברכים לפני הקידושים. יש מחלוקת בראשונים, על ברכת האירוסין. רק אולי לפני כן אנחנו ניתן להקדמה. יש קידושין, ויש אירוסין, ויש נישואין. הקידושין זה בעצם אירוסין וקידושין זה היינו הך. היום קוראים לאירוסין חוכסמים מאורסים, והכוונה שידוכים. זה לא מדויק, למרות שאתה בזמן הראשונים משתמשים בביטוי הזה. מובן בשוט הרשבת, בשוט הראש, שהעולם קורא לשידוכין אירוסין. אבל על כל פעם, זה אצלם ככה היה נהוג, אצלנו בעבר זה לא היה נהוג. אבל יש את השידוכים, דיינו מהרגע שהם הגיעו להסכמה, ועכשיו כולם תרגלו מתשגעות הרחות בשידוך הנחות, יש את הקידושין, שזה מה שנקרא אירוסין, וזה נקרא בחזה ופוסקי ברכת האירוסין, דיינו הברכה שלפני שאדם מקדש את האישה, אז הוא מברך את הברכה, ברוך אתה השם עלינו מלך העולם, אשר גידשנו במסבדו, והבדילנו, ככה זה הנוסח שלנו, לא בסיבונו, והבדילנו מן העריות, ועשר לנו את הערוסות, ויתר לנו את הערוסות, ועשר לנו את הנשואות, על ידי חפה וקדושים, ברוך אתה השם, וקדש ישראל. זה הנוסח שלנו של ברכת הירוסים, וזה הם מברכים על, על, על מה שהוא מקדש אותה, שהוא נותן לה את הבעת. השלב שאחר כך זה בעצם הנישואין, שזה מה שעושים אחר כך שבע ברכות, כיוון שקלה ולא ברכה אסורה לבעלה כנידה, אז לכן עושים שבע ברכות, והנישואין למעשה זה על ידי החופה. מה זה החופה? נראה בהמשך שזה הכוונה זה החדר יחוד, ובזה נחשבת נשואה לו, כבר, זה, כבר, זה כבר גדר אחר. בעבר היו מפרידים, היו עושים קידושין לבד ונישואין לבד, ויכול להיות אפילו הפרש של תקופה ארוכה עד 12 חודש. אבל במשך הדורות התקבל בכל תפוצות ישראל כמעט לחבר את זה ביחד, כי ראו ברוב הגליות והשמדות, הרבה פעמים קרה שאחד מהבני הזוג נעלם, והיה הרבה בעיות עם זה, והם החליטו להצמיד את הכל בבת אחת, וכמו שאנחנו עושים היום כולם, שעושים באולם, עושים את שני הדברים בבת אחת, אבותינו בתימן היו עושים קידושין בלילה ונישואין בבוקר. הצמידו את זה בצורה כזאת, היום עושים הכל ממש בבת אחת, זה יותר מסתדר מבחינת התנאים, מבחינת האולם, מבחינת אז עושים את הכל בבת אחת, מבחינת ההלכה אין כזה שום חשש. אז נחזור. הקידושין הם מספר עשה מן התורה, שנאמר כי יגחש אישו. אין אישו מתגדה שעת אלא נרסונו. אם קופים אותה, הקידושין לא קידושין. ואסמכתו לדבור, ממה שנאמר ג'בי בנו סולבה, לטוב בעיניה תחיינו לאנושים. גם בעיני של בחירה, שלא הורים לחצו יותר מדי, על הבן או הבת זה לא טוב, צריך להשאיר להם את ההחלטה, לא ללחוץ עליהם, אלא אם כן רואים לפעמים שפתאום לא מסוגלים להחליט. יש כאלה שלא מסוגלים להחליט, זה כבר עניין אחר. אבל בדרך כלל זה צריך שזה יבוא בצורה טבעית, ובלי לחץ מצד ההורים, רק לתת את להסביר את העניין, ובצורה כזאת לתת להם להחליט. כמובן כשהכל נעשה על פי תורה, שזה כשאכן ישנה הצד של החתן או הצד של הקלעים, ירא שמיים, הכל בסדר מהבחינה הזאת, אבל רק לפעמים יש דברים שלא מתאימים, אז לא ללחוץ יותר מדי, הם רואים שזה אחד מהם לא כלום מעוניין. לתת להם את ההחלטה. אבל פה מדובר ממש על כפייה. כפייה ממש, אישה לא מתקדשת. דיינו להתגרש, אישה מתגרשת בעל כורחה. יכול לתת לה גט בלי לשאול אותה, מתגרשת. אבל לקדש אישה, אין אישה מתקדשת אלא לרצונה. ואסמכתו לדבר, ממה שנאמר ג'בי בן סלפה, לטוב בעיניה תהיינו לאנשים. מה שטוב בעיני, לא, שלא בכוח. מה זה אסמכת? והם מגדש אישו בעל כורחו. אפילו אם אומרו מתוך אחרי, רוסו אני, אינו מגודשת. ילקוח יוסף בלא ג'ת. אבל איש הכרחו לגדש אישו, אחרי זה מגודשת. אם הכרחו אישה להתקדש, היא לא מקודשת. אבל איש הכריח אותו לקדש, אז בזה היא מקודשת. אז יוצא ככה, שבקידושין, אם זה נעשה בעל כורחו מקודשת, ובעל כורחה אינה מקודשת. מצד שני, בגירושין אפשר לגרש אותה לא בעל כורחה, אבל אותו איש הולך פה. אז למה זה הפוך? בקידושין זה אפשר רק בעל כורחה של האיש ולא האישה, בגירושין זה הפוך. להכריח אותה, אבל אם מכריחים אותו, היא לא מקודשת. וההלכה פה, מובא פה בהערות שזה על פי דעת הרמב״ם, ככה מרן מביא את הדעה הזאת, ואנחנו בכל מקום שמרן מביא, למרות שאנחנו בפסקי ההלכות, דברים שאין בהם מנהל, אנחנו פוסקים כדעת מרן, אבל אם מרן בעצמו, בשולחן ערוך, הביא את דעת הרמב״ם, אנחנו פוסקים כדעת הרמב״ם כהלכה פסוקה. זו השיטה. אז נפקא מינה גדולה והרבה מקומות, רואים ככה בדעת מעריץ, פשוט כל הצדיק ודיני תולעים. אז פה בנושא הזה, הרמב״ם סובר שאיש הכרח אותו לקדש היא מקודשת, והטעם, כי מה הבעיה? הכריח אותו לקדש, הוא יכול לגרש אותה. תן גט, הרי האיש יכול לגרש אפילו בעל כורחה. לכן, אישה לא יכולה להתקדש בעל כורחה. הרי לא אפשר לגרש אותה. הרי אי אפשר לגרש אותה בלי שירצו. הרי לא שואלים אותה. אז לכן, הקידושין מרצונה, והגירושין שלא מרצונה. אבל לקדש איש, אבל איש המקדש, כיוון שהוא יכול לגרש בעל כורחה, היינו אישה שרוצה להתגרש בעל כורחה של בעל, אי אפשר. אז לכן, אם מכריחים אותה, אי אפשר לבעל כורחה, אי אפשר לקדש אותה. כי אם אחר כך היא תרצה להתגרש, היא לא תוכל אם הבעל לא יסכים. אז לכן, הקידושין חייב שזה יהיה מרצונה. איש, אפילו אם יכפו אותו, הוא יכול לגרש. הוא לא רוצה, הוא יכול לגרש בעל כורחה, לכן, זה למעשה, זה הטעם של החילוק בין האיש לבין האישה. נמשיך על הסעיף ב'. כסף נעשים הקידושין. פה מדובר לא על הקידושים שעושים עדיין כפי הסדר הנהוג והמקובל, אלא עיקר ההלכה, אחר כך בהמשך נראה כבר את הסדר המקובל. כיצד נעשים הקידושים? נתן לו בפני שני עדים כשרים, פרודו, או שובה פרודו, ושעורו הוא משגל חסיס, עורו כסף שרוף. והיא אמרה לו תחילו, הרי את מקודשת לי בזה, או הרי את מקודשת לי בזה, או הרי את לי לאישו, או הרי את ארוסתי, הרי את אשתי, הרי את גנויו לי, הרי את שלי, הרי את ברשותי וכדומה. אחת מהלשונות האלה שמשמעו שהוא מכניס אותה לרשותו. צריך לשים לב, כשאומרים בקידושין, הרי את מקודשת לי, שלא לפעמים שאומרים הרי את, וזה משנה את המשמעות. אם הוא אומר את, אז את זה משמעות שונה לגמרי. תגיד הרי את מקודשת לי, מה אחרתנו, את היי לאלפי חברו. אבל אם הוא יגיד, אף, ממש שינה את המשמעות, זה... פתח. את מקודשת, כן. אם הוא יגיד, אף, אף, אז ממש שינה שיבש את המשמעות, ולפעמים יש חתנים, מרוב התרגשות, מרוב זה, לא שמים לב, אבל סתם לא מדקדקים. גם בבר יחי, את קרוב, ממשך זה בדור אחות. תשימו לב, הרבה אומרים, את קרוב. לא, לא קורה, מי שלא שם לב, אצלו לא שם לב לשום דבר. צריך לשים לב, את קרוב משחדים דור הרע. מה זה את? כמו אתה. כמו ואם כוחו, את עוס עלי. את זה כאילו קיצור של אתה. את קרוב. אתה אומר גם פה, טוב, עכשיו זה לאיש, אבל פה זה על אישה, זה ממש, יודע שזה ככה.
אחר כך הוא מביא
בטבע. אה?
אם הוא מביא
בטבע. אז כן, הרעת מקודש שלי בטבע הזה. זה אתה, כן. אז זהו מעיגר ההלוכו. ולגמל התבהרו בסיעת ודשמעו עניני לשון הקידושין ופרדן כפי המנהור. הוא הדין לכל סרנן שמשמעותו קידושין ודאי באותו מוגון. היינו שגונה אותו לא לאישו. הרי זו מקודשת, בתנוי שהיא מבינה שזהו לשון קידושין. זה מדובר על שלא היה עסק ביניהם לפני כן. אבל אם דיבר עמו מתחיל לא על עניין הקידושהו, הרוס אותו בכוח, והיו עסוקים עדיין בנושא זה, ושהם משהו פתאומי. כבר דיברו לפני כן שהם רוצים, הוא רוצה לקדש אותה, והיא מסכימה, כבר היה, אז היה עסק באותו עניין, אז היה אפילו נותן לו בלול, אמר מאומו, הרי זה מקודשת. כל הדין לומר, כל הדין של האמירה והקפדות על האמירה, זה כשזה לא היה דיבורים לפני כן, פתאום הוא נותן לה בפני שני עדים, הרי את מקודשת לי, כך וכך. זה לצנות, אסור לעשות דבר כזה, פריצות לעשות דבר כזה. אבל אם קוראים מקרה כזה, אז שם השאלה מה היה הלשון. אבל אם כבר היה, דיברו לפניכם, כמו שזה תמיד, כמו שזה בדרך כלל, אז בזה אפילו לא אמר לה שום דבר. אפילו בשתיקה, עצם זה שהוא נתן את הטבעת זה מספיק. ואותו דבר, גם אם למשל הוא דילג מילה, אפילו למשל לא אמרת מילה לי. פוסקים נחלקו, אדם שמע רק מקודשת לטבעת, ולא אמרת מילה לי. יש אומרים שזה לא קידושין לא קידושין. אבל אם היה... המחלוקת שזה נאמר לסתם, אבל אם דיברו על עסק קידושין, אז זה לא מעקב.
אז גם לא אמר טוב איתו.
לדיעבד, אבל חתיכה צריך לדקדק. כיוון שהעניין של הקידושין זה עניין גדול בעם ישראל, אכן בזה אנחנו עושים את כל החומרות לדקדק, שלא יהיה שום חס ושלום פקפוק בקדושתן, טהרתן ויחוסן עם ישראל. אבל מצד ההלכה זה לא מעקב. מצד הדין הוא לא חייב, אבל זה טוב. כדאי שיחזור, אני חושב שכדאי שיחזור, כן. אך אישו שנותנו לו איש כסף, הוא אומר, תחילו, הרי אני מקודשת לכו בזה, אין הוא מקודשת. אישה שנתנה לי איש כסף, אין דבר כזה. זה צריך שהוא יקנה אותה. הרי נאמרו, כי ייקח איש אישו. היינו שהוא איש מקדש את זה, ולא שהאישו תקדש לו על עצמו. אם הוא אומר, הרי את מקודשת, לא אומר לי, אין הוא מקודשת. חיסור את המילה לי. אלא אם כן, דבר עם מותח לא העניין הקדושיו. אם כבר דיברו לפני כן, אז זה לא מעקב. לכן אם אמר הרי מקודש את לי, ולא אמר את. זה גם כן, שזה לא מעקב, אבל אם הוא דיבר לפני כן, אז כקידושין, זה יצא ידי חובה. לכתחילה ברור שצריך לחזור, כן. לכתחילה, כן, אני אומר, לא שזה בתור ספק, אלא זה בצורת ודאי, כי בפוסקים יש בזה מחלוקת. יש בזה, זה לא פשוט כל כך. ההלכה זה שזה לא מעקב אם דיבר על עסקי קידושיה. אבל ודאי שאם הוא לא אמר וזה בשעת מעשה, לפעמים יש מקרים, כמעט היה מקרה שהקליטו את החופה, ואחר כך שמו לב שלא החתן לא אמר לי. לא אמר לי, ואף אחד לא שם לב. אמרים, מרוב הלחץ, מרוב הצלם דוחף פתאום אותו רק הוא דחף את העדים, לא שמו לב. אבל מרוב התרדה, לא שמים לב, נכון, צריך לשמוע, לשים לב לכל דבר.
המחלוקת זה אחרי שדיברו על עסקי קידושיה?
כן, אחרי שדיברו, כן. גם אחרי שדיברו, גם הקידושין עדיין אינו מתירים אותו לא, אלו בסירוף הנישואין. אינו הקידושין לבד עדיין לא מתירים את האישה לאיש, רק אחרי הנישואין. זה למעשה הברכה שמברכים בברכת האירוסין. אשר הקדשנו במצווה, והבדילנו מן העריות, ואוסר לנו את הארוסות. איזה אוסר לנו את הארוסות? והארוסות, למרות שהוא מארס אותה, לא תחשוב שהיא כבר מותרת לו. באים להגיד לחתן, לא, עדיין היא אסורה לך. עד, ויתר לנו, אז אני אסור על ידי חופה וקידושין. למה מזכירים על ידי חופה וקידושין ועדיין, הרי עסק פה זה רק הארוסין? כי באים להגיד, לא תחשוב שכשאתה מקדש אותה, זה כבר תהיה מותרת לך. לא, היתר יהיה רק בסוף, על ידי חופה שיהיה אחרי הקידושין. אז לכן... אז זה לבד, זה לבד, זה עדיין לא מתיר. רק אחרי הנישואין. מה זה הנישואין? מה זה המוסד לשאת אישה אחרי שכבר קידש אותה? הנישואין עניינו הוא שיכניס אותו לחופה, דהיינו שיביאנו לתוך ביתו, יתייחד עם מוחשו, יפרישנו לו. ויחוז, זה פחות או יותר הלשון של הרמב״ם. עם קצת תוספת ביאור. ויחוד זה הוא הנגרור כניסו לחופו לדעת רבנו הרמבו, אנשים שמסתתרים שם. ללשון שבפיף עולו כל היום, היינו מכסה ומסתיר. ועל זה נאמור, חזון מחדרו וחלום מחופזו. אכן הוא כחזון יוצא מחופזו. זהו מה ששונינו בין שמונה עשרה אל לחופו. כאן הנישואין. אכן פה עושה גמורנו שלוחון ערוך כדעת הרמבו שהזכרנו. גם הרב עצמו ככה כותב השולחן ערוך, למרות שאצל הספרדים הרבה אצלם לא נוהגים את זה, אבל הרב עצמו ככה כותב. אכן היה מן הורינו בתימון, אף בזמננו כאן שהעורכים את הנישואין באולמות מיוחדים ולא בבוטים כמו שהיינו עכשיו, בכל מקום תגיים את דבר כשמביא אותו לחדר היחוד הסמוך לאולם, אחר אמירת שבע ברכות הנישואין.